זוהר הקדוש מביא את הפסוק וילך עשיו ביום ההוא בדרכו שעירה ויעקב עשה סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. זה הפסוק שמדבר אחרי שעשיו בא לריב עם יעקב אבינו יחד עם 400 איש. אומר הזוהר הקדוש שבאה שנה חדשה ביום ראש השנה מתעורר עשיו, שרו של עשיו זה השטן, הוא מביא איתו 400 כוחות של טומאה ובאים לקטרג על ישראל. והנה באים ישראל לבית הכנסת להתפלל, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תיקחו שופר ותתקעו לפני בשופר. וידוע שתקיעת שופר הקולות זו. הקולות הם שלושה, שלושה סוגי קולות, יש תקיעה ויש שברים ויש תרועה. למה? כנגד מה זה? נכון שבגמרא כתוב שספק אם זה שברים או זה תרועה או שניהם יחד, צריך פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. אבל למה התורה ציפתה רק כך? שלוש קולות דווקא. תקיעה, אומר הזוהר, זה כנגד אברהם אבינו, לכן התקיעה היא פשוטה, זה מידת החסד. אין לה לא עליות ולא ירידות, היא באותה רמה של קול. שברים כשמה כן הוא, שבר זה כנגד יצחק, זה מידת הגבורה, זה לא חסד, זה גבורה. התרועה זה כנול משתיהם, התרועה זה כנגד יעקב אבינו. עכשיו תקיעה זה כנגד אברהם, אבל יצא מאברהם אבינו ישמעאל, אז עדיין כאילו יש להם בזה חלק. שברים זה כנגד יצחק, יצחק אבינו יצא עשיו, אז כאילו יש עדיין חלק שלהם שם, אבל בתרועה אין להם חלק, זה יעקב. לכן אנחנו אומרים את הפסוק אשרי העם יודעי תרועה. והשאלה נשאלת, מה וכי אומות העולם לא יודעים תרועה? מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אדוני באור פניך יהלכו. אלא כיוון שהתרועה זה כנגד יעקב, ואנחנו נקראים עם ישראל השם זרע יעקב אבינו. הגויים יש ילידים של עשיו, יש ילידים של אברהם, אבל ילידי יעקב זה רק עם ישראל. ולכן אז נמצא שתרועה זה שייך, תרועה שייך ליעקב אבינו. לכן אמר אשרי העם יודעי תרועה, ישראל יש להם. אז נמצא איפה שהתרועה זה שייך לעם ישראל, זה שייך ליעקב. לכן אנחנו מסיימים תמיד בתרועה גדולה,
כי התורה הגדולה מבלבלת את השטן. אז נחזור לדברי הזוהר הקדוש. הזוהר אומר שבראש השנה אנחנו באים לבית הכנסת והשטן בא ורוצה לקטרג על ישראל. מיד רומז הקדוש ברוך הוא לישראל, וישראל תוקעים בשופר, ואז השטן מתבלבל ובורח, והוא חוזר ביום הכיפורים, והפעם הוא בא עם תגבורת. הוא מביא 400 איש עמו, 400 מחנות, ובאים לבית הכנסת לקטרג על ישראל. ואז מה עושים ישראל? עומדים כמו המלאכים. מדרש תנחומה אומר שהשטן הופך להיות סניגור שלנו ביום הכיפורים. אתה יודע, יש יותר מזה. אתה לך שלפעמים בן אדם בא לבית משפט והפרקליט, העורך דין יוצא נגדו, שהתובע הופך להיות סניגור. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אלה היהודים? הם לא אוכלים, הם כמו המלאכים, הם לא שותים כמו המלאכים, הם לבושים לבנים כמו המלאכים, הם יחפים בלי נעליים כמו המלאכים, הם לבושים כמו המלאכים, הם מתנהגים כמו המלאכים, אין ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, דינוס תוציא אותם זכאים בדין. ועוד הוא שומע את הבידוי, הוא אומר, רואה שאנחנו כאילו מסייעים לו, אבל הוא טיפש ולא מבין שבזה אנחנו מוכרים אותו. כי את כל העבונות שאנחנו עושים אנחנו מודים, אבל אומרים שמה נעשה, יש לנו יצר הרע, הוא מודה ועוזב ירוחם. אז מי זה יצר הרע? זה הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה עוד אומר שהם עשו עבונות? מי גרם להם לעשות עבונות? אתה בא ומפתה אותם ומשגע להם את השכל. וזה, יש תירוץ של המהר"ל נפלא מאוד. אתמול ראיתי המהר"ל שואל, למה תשובה לא מועילה לגויים ורק לישראל מועיל תשובה? עכשיו גוי יבוא יגיד, אני חוזר בתשובה, יחזור בתשובה 1,000 פעם, לא עזור לו כלום. יש לו ברירה, להיות יהודי, זה כן. אבל לחזור בתשובה לא, ואילו ליהודי כן. הוא מסביר שהטעם הוא כך. כמו שהתוספות שואלים על מחשבה טובה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. דוגמה, עכשיו אני חשבתי, אני הלילה רוצה לקום להיות ער כל הלילה. חושב תלמוד תורה בלי נדר, אני שב עד הבוקר, ואני בא בחשק, ואני זה ואני זה. אחר כך זה לא יצא לפועל, מאיזה סיבה שהיא. הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שאתה רצית והסכמת בכל ליבך, נרשם לך כאילו כן למדת כל הלילה. או אדם לדוגמה, אומר, אוי, אם היה לי כעת $1,000, הייתי רץ, יש שם עניים, הייתי נותן להם לאכול, לקנות להם לחג, ולא היה לי את הכסף הזה. מחשיב את זה הקדוש ברוך הוא כאילו קיימת. יותר מזה, בתנא דבריהו כתוב, אם אדם הולך בלילה לישון על מיטתו, ועד שהוא יושב, במקום לספור כבשים או לספור עננים כדי לשתבוא השינה, הוא אומר, איזה מצווה אני אעשה מחר? אני אלמד משנה כזאת, אני אעשה ככה, אני אלך לבקר את החולה הזה, אני אעשה מצוות כאלה, אעשה מצוות כאלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קורא למלאכים, אפילו הוא חושב, הוא לא הוציא מהפה. תרשמו, תרשמו בספר זכויות מה עושה האיש הזה. ואילו מחשבה רעה, אם אדם חשב לעשות עוון, זה לא נחשב עדיין, עד שיעשה את זה בפועל. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז תוספות שואלים, מה זה, למה האפליה הזאת, למה השינוי הזה שבמחשבה טובה כן, מחשבה רעה לא. מתרצים התוספות שהאדם מצד טבעו, מנשמתו, הוא חלק, נשמתו חלק לא ממעל, הוא רוצה לקיים את המצוות. אז כיוון שהוא רוצה לקיים את המצוות, ברגע שהוא חושב על זה, אז הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כאילו בפועל, כי באמת הוא יכול, הוא צריך לעשות. מה שהוא לא עשה, יש יצר הרע, יש לו כל מיני הפרעות. גם דברים של אונס שלא יצא לידי האדם, זה גם יצר הרע. יצר הרע זה לא רק במזיד, גם בשוגג, גם באונס, בכל מיני דרכים. אבל בעוונות, למה הקדוש ברוך הוא לא מצרף? בגלל שהאדם זה לא הוא, זה היצר הרע שלו, כי מי טבעו הוא טוב. לכן הקדוש ברוך הוא לא מצרף את זה. אומר המהר"ל אותו דבר ישראל והגויים. למה לישראל מועיל תשובה? למה יום הכיפורים זה רק לעם ישראל? כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם מכל חטאותיכם, בפני אדוני תטהרו. אין אצל הגויים דבר כזה. ואילו אצלנו כן. אומר, כיוון שישראל הן נשמות קדושות, והן חצובות מתחת כיסא הכבוד, ואנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. אז נכון שפה ושם אנחנו עושים איזה עוונות, זה כתוצאה מאיזה אילוצים, מאיזה מציאויות שאנחנו נמצאים בהם, או ניסיונות, או כל מיני מאבקים. אז הקדוש ברוך הוא יודע שהאדם מטבעו הוא טוב. אבל אצל הגוי, הגוי הפוך. הגוי הוא מגזעה בישה, מגזע שלילי, לא טוב. גם אם הוא עושה טוב, זה זמני. דומה לזה יש הגמרא אומרת על הפסוק, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. אומרת הגמרא שגוי שנותן צדקה זה לא נחשב מצווה, יהודי שנותן צדקה זה מצווה. למה? אומרת הגמרא, אדם נכנס לבית הכנסת ואילו עלינו הבן שלו חולה, הוא אומר אני נותן מטבע הזה לצדקה כדי שיחיה בני. מה אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? אתה אומר לו, תראה, אם הבן שלי יהיה בריא אני נותן צדקה, אם לא אני לא אתן צדקה, מה אתה עושה איתי תנאים? אומר הקדוש ברוך הוא. בכל זאת צדקה תרומם גוי, גוי זה אומה, עם ישראל, אלו ישראל. למה? כי האמת הבן אדם הוא רוצה לתת צדקה, ואפילו אם הבן שלו חלילה לא היה חולה הוא כן היה נותן, רק הוא התעורר כשהבן שלו חלה, זה גרם לו להיות טוב. כי בדרך כלל בן אדם כאילו שוכח איזה דברים, לפעמים הקדוש ברוך הוא מצלצל בפעמונים לאדם כדי להעיר אותו. אז יש לו פה חולי, פה איזה בעיה, פה איזה מצוקה, פה איזה, בא ביום כיפור אז בן אדם הוא צריך לעזור בתשובה. אבל ביום כיפור אנחנו יודעים באמצע התפילה, שים לב מה אדם חש בתפילה ביום כיפור, אני צריך להיות כזה כל השנה. אבל זה אי אפשר, כי אנחנו נמצאים בימי השנה בחול, בימי החול. כשאני נמצא ביום כיפור בבית הכנסת אני מתפלל, תראה איזה חרטה שאדם מתפלל על כל העוונות. אז אדם אומר, זה לא קשור דווקא שזה היום, בגלל שזה היום אני אומר את זה, לא, אני אומר את זה מכל הלב, אני רוצה להיות כזה. אז אז הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה להיות כזה, והסיבות החיצוניות הן שמפריעות לך, אז בסדר, אני מקבל אותך. אבל אצל הגוי זה הפוך, בחסד לאומים חטאת. הגמרא אומרת, גוי שעושה צדקה, גוי שעושה מצווה, הוא לא עושה בשביל המצווה, הוא עושה בשביל האינטרס. הוא יבוא להגיד, הוא יתרום לך איזה תרומה, אבל הוא ישאל אותך, איזה שלט אתה שם לי, ואיזה גודל, ואיפה תרשום אותי, וכמה מי שברכי, ואתה תשלח לי שנה טובה, ותזכור שיש לי יום הולדת, אתה חייב לשלוח לי מתנה כל יום הולדת. ואז הכל הוא עושה בשביל סיבות אחרות, זה חסד לאומים חטאת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא מתופשיך ולא מעוקציך, מה אתה משתמש במצוות כסחר מכר איתי? תעשה מצוות לשם שמיים. עכשיו נמצא איפה שזה סוד של יום כיפור. יום כיפור אנחנו באים לבית הכנסת ומתחרטים חרטה גמורה ואומרים בידוי, השטן לוקח עליו את כל העוונות, זה בסוד הפסוק, ונשא השעיר עליו את כל עוונותיו לארץ גזרה. היום אין לנו שעיר לעזאזל בעוונות, אין לנו גורל, אמרנו את זה בתפילה. אבל הבידוי, שאנחנו אומרים בידוי ובזה אנחנו מודים שכן עשינו את זה, את העוונות, אבל עשינו את העוונות בגלל שיש לנו יצר רע שהוא שאור שבעיסה, אבל אנחנו מטבענו רוצים להיות טובים. והנה יום כיפור, יום אחד התנתקנו מהאוכל ומהשתייה, מהעבודה ומהמלאכה, מהטלפונים ומכל הבלי העולם הזה, והנה אנחנו דומים למלאכים. אז זה הוכחה חשובה מאוד. עכשיו נגמר יום הדין, נגמר יום כיפורים, ואז כשתוקעים בשופר זה כבר הסיום. וישור עשיו ביום ההוא, ביום ההוא, אומר הזוהר, זה יום הכיפורים, לדרכו שעירה, כמו ששלחו לו שעירה עזאזל, הוא לקח את כל התיקים של העוונות איתו. מיד הקדוש ברוך הוא רומז לנו, ויעקב נשא סוכותה, לך תבנה סוכה. וכן המדקדקים מיד אחרי צאת הצום סועדים משהו, מתחילים להכין, להתחיל את ההכנות. יש כאלה בונים את הסוכה, יש כאלה מתחילים להכין, יש כאלה בנו אתמול, אבל היום באים, שמים שם חשמל. למה קרה בתפילה, אמר לי אחד שהוא לא היה, נשאר רק חשמלים. אמרתי לו, אתה צודק, תפילה יש שם הרעלים וחשמלים, השמות של המלאכים, אז הזכיר אותך על כל מיני חשמל להשים בסוכה, התחשמלת ביום הכיפורים, אז קיבל קצת אנרגיה. אז אם כן, איפה? ומיד אחרי יום הכיפורים עושים סוכה. אבל רבותיי, תדעו שהסוכה זה סוד עצום מאוד מאוד. בכל שלא פשט כתוב, וכך צריך בלב סוכות, שיושב אדם בסוכה לומר את הפסוק, והוא מבין לה, אומר שזה חובה לומר את הפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. אבל זה חובה לומר, לכן גם בלשם ייחוד בתפילה שיש קודם כניסה לסוכה יש שם מוזכר הפסוק הזה. וטוב שאדם יאמר אותו גם על השולחן בסעודה בסוכה. מה הסוד של הסוכה הזאת? אז פשט, אנחנו יצאנו ממצרים, ישנו בסוכות, וכשה רבי יעקב על התורים, מעשה זה קושת המדרש. מה עושה סוכות כעת? היה צריך להיות בפסח. תירוצו פשוט, מפני שבפסח זה קיץ, אז אם היינו עושים סוכות, היה נחשב, היו באים כמו שיש היום פלוקלוריסטים, יש תוכניות עושים ברדיו, וזה הם מתחילים להסביר שכל הסיפור של הסוכות זה בכלל לא היה מנצל, זה בגלל שהיו יושבים סוכות, אז כאן לא יכולים להסביר שום הסבר. תמיד, כמו גם בפסח, אז הם אומרים לך, לפי הסקרים של זה השבר הגיאולוגי, היבשת סורית אפריקנית, אז היה איזה שבר והיה שם האדמה הוציאה גזים ונהיה קריעת ים סוף. סתם בדיוק הקטע הזה, ובדיוק היהודים עברו והמצרים, ומשה רבנו ידע את הכל באסטרונומיה, באסטרולוגיה, הוא ידע בדיוק שטויות אלה. ומה עם צפרדע? איזה שבר גיאולוגי זה היה? ומה עם קינים? ומה עם שחין? ומה עם הברד? אש מדלקחת בתוך הברד, תסבירו גם את זה. אז הם מחפשים תמיד להמעיט את כוח הנס, להמעיט את כוח הסליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ומסבירים כל דבר בהסבר גשמי והסבר מדעי, וזה טעות. כי יום הכיפורים הוא מעל הטבע, מעל המדע. הרי היה, פרשים שואלים, רבי יונתן אשיץ כותב את זה, אומר, תאר לך אדם שחייב סקילה. אמרנו ביום כיפור חטאים שאנחנו מעלים עליהם ארבע מיתות בדין, סקילה, סליפה, הרג וחנק. אדם שחייב סקילה והתחייב סקילה בבית דין, כגון שיתרו בו העדים עד תחלל שבת והוא חילל, ואמרו לו אנחנו ניקח אותך לבית דין ונעיד עליך והזכרו אותך בדין, ואמר אף על פי כן ואחר כך חילל שבת, זה מביא אותו לבית דין. יבוא לבית דין ויגיד חטאתי עמיתי פשעתי, ויעבור יום כיפור בינתיים, הוא יצא ביום כיפור, ויבוא ויגיד אני חטאתי, לא יזכור אותי, יזכנו אותו ברזו. אז מה זה יום כיפור? זה לעולם הבא, זה מעל הטבע. זה הראיה שיום כיפור בא ואנחנו זוכים לקבל נשמות חדשות צחות ובלות. ומוצאי יום הכיפור יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. איזה מתנה זאת. אז עכשיו אומר הפסוק, בסוכות הושבתי את בני ישראל. שואל הזוהר הקדוש, מה העניין הסוכות? אומר דה, שהסוכה שאנחנו עושים זה סמל, זה לא השכח הזה והתפנות האלה. השכינה הקדושה יורדת ופורסת כנפיה עלינו אחרי יום כיפור, כשמגיע 15 לחודש תשרי. סוד הוא, כיוון שחודש תשרי זה דין, תסתכלו מה קראנו ביום ראש השנה, בכסה, תקראו בחודש שופר, בכסה זה יום חגנו, על ירח מכוסה, אין ירח בראש השנה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? תמתינו, השטן רואה שאין ירח, למה קשור השטן עם הירח? הוא בא להעיד על ישראל שחטאו, ולא על פי שני עדים יקום דבר. אומר, אין בעיה, קורא לשמש ולירח. השמש באה, אבל הירח איננה. אומר, הקדוש ברוך הוא לא מועיל. צריך שני עדים. הוא מחכה, השטן, לא לשבעה לחודש, הוא מחכה לעשרה לחודש. הוא מחמיר שהלבנה תהיה יותר גדולה. אבל שני שליש מהירח, ביוד לחודש, יוצאת. ואז בליל כיפור הוא בא, בא עם כל המזוודות. אומר, הקדוש ברוך הוא, מה העניינים? ואני עבונות, אומר בסדר, איפה היהודים? הולך רואה אותם בבתי הכנסת. הוא חשב שיראה אותם בקאנטרי קלאב, באיזה מועדונים, בחוף הים, אני יודע איפה, ממלאים את הכבישים. הוא רואה, לא, משבים בתי הכנסת, כולם באים ממלאים. משתומם. ואז נגמר יום כיפור, לוקח איתו את העבונות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בגלל שהירח כאן הצילה אתכם, אתם מחכים ל-15 לחודש, כשהירח מלאה, אתם יושבים בסוכה וחוגגים חג שלם. ב-15 זה יודקה משם השם. ידוע בשם הוויה, בבקה זה חסר, אבל יודקה תמיד מלא. ואז ירח מלא ב-15 לחודש, והיום ראשון של סוכות, אומר הזוהר הקדוש, אין יום בשנה שיש שמחה וחסד כיום הזה. וכאן כדי להסביר את זה קצר, אני אעשה לכם את זה, אני אעצור רגע לפני שנמשיך את ההסבר של פסוקות, להסביר מה זה, למה סוכות זה חסד. וגם אגב, מה יש בסוכות שתמיד, אתמול כתבת שהייתי ילד הייתי לא מבין. מצד אחד אתה אומר בתפילה זמן שמחתנו, ובאמת סוכות זה חג מאוד שמח, ושרים ושמחת בית השואבה, וזה לא דומה לפסח. בפסח יש לנו ספירת העומר באמצע, זה לא אותו דבר. בסוכות זמן שמחתנו, אבל פתאום אתה רואה מצד שני יש גם מתח ויש דין. אנחנו עושים משענות ומבקשים למענך אלוהינו, למענך בוראינו, למענך הושענה, 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 אנא הושענה, דיבה הוא הושענה. אחר כך מגיע הושענה רבה, עוד פעם מתחילים. טוב, היה לנו כבר סליחות, 40 יום תחנו, 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 אחר כך עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים. ומה זה עושה כאן? מה יש פה בסוכות שצריך להרבות בתפילה? וכתוב שצריך להרבות בתפילה בהושענה רבה. למה נקרא הושענה רבה? שמרבים בהושענות. הארי מגלה לנו את הסוד הזה, רבותיי, צריכים להבין סוד נפלא מאוד. הוא אומר, תדע שמתחילה שנה חדשה, חודש השביעי, חלק מהחודש כל הגזרות והדינים באים מסודרים מצד אחד, וכל המתנות והטובות והימים היפים מצד שני. הכל נקבע כעת בתשרי. איך שאדם מתנהג בתשרי, כך התנהגו איתו כל השנה. עכשיו, בטבע שבעולם יש בימים של השנה ימים שמחים וימים פחות שמחים. לא עלינו, יש ימים שיש לאדם גם נזקים וצרות, ויש ימים שלהפך הוא מקבל מתנות. כולם נגזרים מתשרי. איך? יש מדרש שאומר שכל העשרה ימים הראשונים זה סמולו תחת לראשי, ואחרי זה ימי סוכות וימינו תחבקני. שמאל תמיד זה דין, ימין זה חסד. שמאל זה לוקח, הוא מעניש, ימין הוא נותן, הוא משפיע. בעשרה ימים הראשונים של תשרי כל הגזרות שעתידות, אם בוא נראה שנה אחורה, כל הצרות שהיה, אם אנשים מתו, אנשים חלו, אם אנשים הפסידו, אנשים נפגעו בתאונות, אנשים היה להם צרות, היה להם תביעות משפטיות, הכל נגזר בעשרת ימי תשובה. ואז בעשרת ימי תשובה, לפי מה שאדם מתפלל ומתחנן ועובד את השם, ממעיט מהתוקף של הגזרה. הוא עושה שהמצב יהיה יותר טוב, גם אם תבוא הגזרה, או שלא תבוא בכלל, או אם היא תבוא, היא תבוא ברחמים, חס ושלום. עכשיו זה בקשר לגזרות, אבל מה עם המתנות? נגיד אדם זכה בדירה יפה, או שני מצא בת זוג, שלישי נולד לו בן, הרביעי אשתו נפקדה אחרי כמה שנים של חוסר הריון, כל זה מוכן וניתן בימי הסוכות, בשבעת ימי סוכה. לכן הם שבעה ימים כנגד שבעת ימי השבוע. ואומר, שבת זו הבאה אלינו, כל המתנות שנקבל בכל שבתות השנה זה משבת זו. אגב, יום ראשון, כל הימי ראשון שיבואו זה מיום ראשון, וכך תמשיכו עד שישי שהוא שנה רבה. אחר כך שבת הבאה אחרי זה, זה כבר שמחת תורה, זה יום, זה רגל בפני עצמו. הווה אומר, כל החסדים נמשכים מפה, ולכן צוותה תורה אומר הארי, לקחת לולה ואתרוג ושמחתם לפני השם אלוהיכם. אז שמחתם לפני השם אלוהיכם, עכשיו זה מובן, כי אנחנו מקבלים את כל המתנות, מקיפים את הטבע, זכר למה שהיו מקיפים את המזבח, יושבים בתוך הסוכה. למה יושבים בסוכה? אומר הארי, אומר תשמע, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו זה היה ימי תשובה, עשרת ימי תשובה, זה דין. אז התפללנו, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, בננו, צעקנו, התחננו, שמאלו תחת לראשי. עכשיו הימים האלה אנחנו מתכוננים לסוכות. מגיע הסוכה, אתה צריך לשבת בסוכה, וכאן תבינו מצוות ישיבה בסוכה כמה היא גדולה. היא הרבה יותר מארבעת המינים. ואומר לכם את האמת, אני מאוד מאוד מתפלא על הרבה אנשים, אני צועק על זה שנים, עומדים בתור לחפש אתרוג, עומדים בתור לחפש הדסים, יש הדסים של רחובות, יש הדסים של צפת. עברתי פה, לא ראיתי אפילו הדס אחד, אבל אולי זה מאחורי הבתים, אני לא יודע. ומה, מה אין? כי מישהו אמר לי, אתה הולך היום לרחובות, אולי תגיד לנו הדסים. אז יש הדסים, יש ערבות, יש הכל, נכון? אנחנו לוקחים את כל מה שצריך ומביאים ושמחים לפני השם. אבל תראה כמה מדקדקים באתרוג, שאם יש לנו איזה נקודה או זה, הרי זה לא דאורייתא בכלל. גם השנה אנחנו לא נותנים לולב ביום הראשון, אלא אם כן יבוא משיח, אז רק ביום ראשון ניקח. וביום ראשון זה מדרבנן, כי בתורה איך כתוב? הולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדה. חכמים אמרו בוא תיקח גם בשאר ימות השבוע, אז מדאורייתא אין לנו. אבל סוכות, התורה אומרת בסוכות תשבו שבעת ימים. תראו איך אנשים לא רואים מה כתוב. זאת אומרת מצוות ישיבה בסוכה היא שווה פי אלף מהמצוות של ארבעת המינים. לא שבאתי לעשות השפעות, אבל לפחות שיהיה פרופורציה, תהיה התאמה קצת משהו מינימלי. למה בסוכה אדם כל כך קץ בזה? הגמרא אומרת כל ימי הסוכות אדם עושה דירתו הרי וסוכתו קמה. זאת אומרת הדירה העיקרית שלי זה בסוכה. כתוב אפילו אם אדם יש לו שיחה עם חברו יעשה אותה בסוכה. הכל צריך להיות בסוכה. ובסוכות תשבו שם אדמים. למה? בואו שימו לב מה כתוב. אומר הרי בימינו תחבקני. מה זה בימינו תחבקני? אומר תדע כל מי שיושב בסוכה כזה שהוא מחבק אותו. עכשיו שמחבקים מישהו, אתה רוצה לחבק את הילד שלך, אז יש לך זרוע, יש פה את הפרק הזה שמחובר לכתף, אחר כך את הפרק השני של הזרוע שמחובר לכף היד, ושלוש את כף היד. סוכה, מה צריכה להיות בהלכה? בגמרא כתוב במסכת סוכות, שתי דפנות ושלישית טפח. שאתה יושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא מוריד את היד שלו הימנית ומחבק אותך, מחבק אותך שתי דפנות, ככה אני אומר, זה לא אני המצאתי, כתוב זה לשאר הכוונות לרבנו ארי, אלא שתי זרועותיו כביכול של הקדוש ברוך הוא, והשלישית זה כף היד שזה טפח. אז אדם מה מפסיד שהוא צריך לצאת מהסוכה? חיבוק של הקדוש ברוך הוא. כמה חיבוקים אנחנו זקוקים רבותיי, בלי סוף. לכן אל תהיה מצוות סוכה קלה בעינינו, אבל שיש לאדם צער לפעמים וקר וחם, קודם כל צריך לעשות את מרב התנאים שהסוכה תהיה כהלכה שיוכל לשבת בה כמו שצריך. אבל לפחות שיקיים מצוות סוכה, וכמה היא חשובה. שם אומר בסוכות יש בו שבעת ימים, מה זה הסוכה? אומר השכינה יורדת עלינו כיוון שיצאנו מיום הכיפורים, זה קשור לזה. אומר הזוהר שלא יכלנו לשבת בסוכה בשום זמן מזמני השנה, כי יש לנו אבונות, ומי שיש לו אבונות לא ראוי להיכנס לסוכה. וישראל אחרי יום הכיפורים כולם צחים וברים, יצאנו זקים וטהורים, אין לנו אבונות, אין לנו כלום. לכן ידוע שהברכה אחרי כיפור מתקיימת. היו הרבה הולכים לחכמים אחרי יום הכיפורים, אחרי הצום, שברכו אותם. למה? אחרי שאדם הוריד מעליו את כל העוונות, אז הוא טהור, אז מה שהוא אומר מתקיים. אז זה אחרי כיפור, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם טהורים, בואו תשבו בסוכות ושבעה ימים אני מצל עליכם. לכן הזוהר קורא לזה צילה דמהנותה אינה. ועוד שאלה שואל רבי שמעון, שאלה מאוד מעניינת. בכל המצוות של התורה ובכל שאר המקומות בתורה לא תמצאו את המילה אזרח. תחפשו בתנך את המילה אזרח, לא תמצאו, רק בקשר לסוכות. וכאן זה לא מובן, אז רבי שמעון שואל את זה. אומר כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז זה כל האזרח בישראל, מה פירוש? ולמה אזרח? אומר הזוהר הקדוש, מי שהוא, מי שהוא,
שים אותו בפינה שם,
מי שהוא מגזעה קדישה לישראל, מישהו מזרע ישראל, מגזע הקדוש של ישראל, יושב בסוכה. ומי שלא רוצה לשבת בסוכה, אומר רבי שמעון, מראה את עצמו שהוא לא מגזע קדישה לישראל, אלא מגזע דערב רב של ישמע. וזה חמור מאוד. לכן דווקא במצוות סוכות כתוב כל האזרח בישראל. במצה לא כתוב, כי במצה גם, נכון שמי שזרע ישראל אוכל מצה, אבל הוא אוכל מצה, אני לא יכול לדעת מתי הוא אוכל, אולי הוא לא אכל פה, אכל אחר כך, יש לו במשך כל הלילה של פסח, מתי שהוא רוצה לאכול. אבל סוכה הוא צריך לשבת, אז יש לו סוכה, הוא לא יושב בסוכה, או יש לו אפשרות לעשות סוכה, והוא לא יושב בה, הוא יושב בבית שלו. הוא כאילו מראה, אני לא מזלזל. עכשיו, ספרי המוסר כותבים דבר מאוד מפחיד. אנחנו באמת צריכים לחשוב על זה לפרט כעת, אחרי יום הכיפורי. בנוח שבעולם אדם לא קיים מצווה, סולחים לו. נגיד, לפעמים קורה שאדם, נגיד, לא קרא קריאת שמע בזמן. לא אמרתי, ביטל מצוות עשה, ככל הזה לא עבירה גדולה. או אבא שלו אמר לו איזה דבר לעשות, הוא לא קיים. או אמו ביקשה ממנו ולא קיים. אז לכאורה האדם אומר, לא, ביטלתי מצוות עשה, אבל לא עשיתי עבירה. או לפעמים נגיד, הפסיד איזה תפילה. הוא חושב, אני, טוב, הפסדתי תפילה. וכן, אז זה הדרך. עבר זקן והוא לא קם מפניו. אז לא קמתי, מה קרה? לא קרה כלום. זה קרה הרבה מאוד פה. ספרי המוסר כותבים, הפוך. אם אדם נכשל בעבירה, יש מקום ללמד עליו סניגוריה. למה? הוא לא יכול לעמוד ביצר. לכל אחד יש יצר באיזה עבוד. אז היצר הסיט אותו, הוא היה כל כך להוט, הוא הסתנבר באותו רגע, נכשל, עשה את העבוד. אבל לא לקיים מצווה, זה מראה על מחלה פנימית. זה מראה על עצלות, זה מראה על בוז. שהוא לא מעריך את התורה. ואיפה תראה שזה ככה? לדוגמה, יגידו לאדם, שמע, אם הלילה אתה ער עד הבוקר, $1,000 אתה מקבל. וואו, מי לא יעשה את זה? מה, $1,000? $100 הוא יישאר עם כל הלילה. ואילו תגיד לבן אדם, שמע, תקרא תורה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הוא לא יקרא. אני לא אומר לעשות את זה כל לילה, אבל לדוגמה, במצוות, עושה בסוכה, לא חם לי, צפוף לי, קשה לי. אבל אם נאמר, יש שם איזה מאכלים, מעדנים מיוחדים, או איזה מוזיקה שהוא אוהב לשמוע, או איזה תמונות יפות, או איזה סרט שזה מעניין אותו, מה הוא אכפת לו? הוא לא ישים לב איך הוא עומד. יעשה הכל. ממה זה בא? מחוסר ידיעה, מחוסר רצון, מחוסר הערכה למצוות. אדם צריך להכניס לעצמו בפנים, שלקיים את מצוות הבורא, בשבילי אני מוכן לוותר על אלפים של דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות, ואני רץ לעשות את רצון בורי. זה המעלה של תורה. זה מעלה של תורה. אספר לכם עלינו, הראש ישיבה הרבי, הרבי דצת כעד הראש שלו. זה איש שהיה מוסר את עצמו על התורה. פעם עשו איזה כנס בירושלים, באחת השכונות, תלפיות, לא יודע איפה. והזמינו איזה רב, הרב לא הגיע, ואנשים התחילו לבוא, התחילו להתפזר, נשארו בקושי מעניין אנשים. אז הגבאים לא ידעו מה לעשות, התחילו לחפש מישהו, הלך אחד הגבאים לא הגיע, ישלח לחפש. אז הגיע בסביבות 9 בלילה, ואז בירושלים 9 בלילה זה כמו עכשיו 2 אחר חצות. מי הולך ברחוב בכלל בשעה הזאת? הגיעו ליד הבית שלו, שאלו איפה הוא גר, הוא הלך למעלה, והוא הרגיל הרב לישון ולקום אחר החצות. אז עלו דופקו בדלת, הרבנית יצאה, לבשה חלוק, מה אתם רוצים? אמרו לה, סליחה, הרב פה, אוקיי. מה אתם רוצים? היא שואלת אותה, מה זה הרב פה? עכשיו לילה כבר, הרב ישן, אחרי 9. אז אמרו לה, אנחנו הזמנו רב, רב לא הגיע, ואנחנו רוצים מישהו שייתן דברי תורה, אנשים מתפזרים. אז היא אמרה, לא, הרב ישן, הרב יחס לישון, הרב ישן כבר, קרא קריאת שמע. הרב היה עם פיג'מה, הוא רק שמע מה שהם אמרו, קפץ מהמיטה, רץ עליהם, אמר, תחכו לי דקה, אני מחליף את הפיג'מה, אני בא איתכם. אשתו קיבלה ילד, מה זה פה קרה? הבן אדם צריך לקום בשתיים. אמר האם. ראה, צלח נכנס לחדר, החליף את הבגדים, נטל ידיים מאוד, אפילו לא נרדם. וכבר היה איתם, בדרך הוא לבש את המעיל ויצא איתם הרבו. זה כשאדם יודע ערך של תורה, לא מעניין אותו, לא לישון, לא אוכל, לא שתייה, לא שום דבר, מסירות נפש. זה המצווה, וזה מצוות סוכה, רבותיי. צריך לדעת, מצוות סוכה צריכה מסירות נפש. ועוד, רק שיש מתן שכרה בצידה, מה כתוב עליו? הזוהר הקדוש כותב שאדם שיושב בסוכה הוא זוכה שהיא מגנה עליו בעולם הבא, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. ועוד פסוק אחר אומר, כי העבור בסך את הדם ניצל מאויבים. העבור בסך, סך זה לשון סוכה, את הדם. אומר, כל האויבים יעופו, לא יכול לגרוע בו שום דבר. ועוד אם אדם חס ושלום נמצא בצרה ביום צרה, יזכור את מצוות סוכה שישב בסוכה ויזכיר אותה, בזכות מצוות סוכה ניצל. כי הסוכה פירושה כמשמעותה שהקדוש ברוך הוא פורס את סוכת שלמה עלינו. זה אמרנו החיבוק שנותן לנו בדפנות. אבל בסכך מה כותב רבנו ארי דברים מבהילים. במשנה כתוב שלא מעווה כמין בית, זאת אומרת אם הוא עשה את הסכך עווה עווה עשר מטר סכך הוא שם לגובה, אין בעיה, זה קשר. אבל לכתחילה לא. מה צריך לעשות לכתחילה? מה אומרת? שישאיר שיהיו כוכבים נראים מבין הערים, שאני אוכל לראות. אז הארי אומר, מה זה שיהיו כוכבים? הוא אומר, יש שפע שיורד מלמעלה, כל מי שנמצא תחת הסכך. וכן תדעו, כלל ראשון בסוכות, שאדם נכנס בא לשבת, בא לישון, בא לאכול, מסתכל אם הוא תחת הסכך. כי לפעמים יש שם איזה מנורה, לפעמים יש שם איזה תקרה, לפעמים יש איזה משהו. למה הסכך? משם יורד השפע. ואז הוא יושב תחת הצל של הסוכה, זה תחת הצל של הקדוש ברוך הוא. אשר אמרנו בצילו נחיה. כתוב, אפילו אם אדם נגזר עליו מוות, חס ושלום באותה שנה, בזכות ישיבה בסוכה הוא זוכה לחיים. יותר פה חיים ארוכים, אשר אמרנו בצילו נחיה. אז אם כן, זה שאומר הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אבל יש פה עוד דבר, שאתם חושבים שגמרנו, עוד לא התחלנו. מה זה סוכות? לפני זה כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. ויש שאלה, מה זה תשבו שבעת ימים? היה צריך להיות כתוב בפסוק, בסוכות תשבו בשבעת ימים. אנחנו יושבים שבעת ימים, מה זה שבעים שבעת ימים? בסוכות תשבו בשבעת ימים. מה זה בסוכות תשבו שבעת ימים? רבי שמעון עונה על זה, ואם לא רבי שמעון אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. שמעון היה פה וראשו בשמיים. אומר רבי שמעון בר יוחאי שיש שבעה ימים שברא אותם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, ושאותם שבעה ימים הוא עשה איתם תנאי שישראל יקבלו את התורה. אם הם לא מקבלים את התורה אין עולם, עולם טוב ובור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בגלל התורה שנקראת ראשית, איפה ראינו? ומשלה, איך הוא מתחיל שם? משלה שלמה ודוד וכולי. אחר כך הוא אומר, השם קנני ראשית דרכו. מי אומרת את זה? התורה אומרת, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא את העולם בשביל בנקים והייטק, זה נועד לשרת אותנו, אבל לא זו המטרה. המטרה של בריאת העולם, רבותיי, זה התורה, בשביל התורה שנקראת ראשית. אבל אמר, אני רוצה ערבים, כל יום צדיק אחד. יום ראשון של ששת ימי בראשית זה אברהם, יום שני זה יצחק, יום שלישי זה יעקב. ככה זה גם סדר הימים בשבועות. יום רביעי זה משה רבנו, יום חמישי זה אהרון הכהן, יום שישי יוסף, יום שבת דוד המלך. אלה הם השבעה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לצדיקים, תראו, אני, עם ישראל היו בסכנה בעשרת ימי תשובה, השטן רצה לקטרג עליהם, הם תקעו בשופר, הם התפללו ועשו תשובה וצמו ביום כיפור ובאו לבית הכנסת, יצאו מחילת עוונות. עכשיו צריכים לתת להם אנרגיה, שפע, חיים לכל השנה. אז אני רוצה שהשבעה ימים ייתנו להם. אתם, השבעה צדיקים, יורדים לסוכות שלהם. לכן איך הפסוק אומר? בסוכות תשבו שבעת ימים. והצדיקים, השבעה הצדיקים, הוא קורא להם שבעת ימים, הם הימים. ולכן, לפני שאנחנו נכנסים לסוכה, כל ערב אנחנו אומרים, עומדים ואומרים, אולו אושפיזין אלא אין קדישין, אולו זה ייכנסו. בארמית, אושפיזין זה אורחים. אולו אושפיזין אלא אין קדישין, אולו אבהן אלא אין קדישין, אתם האבות שלנו. למעל בצילה דמהנותה אלאה בצילה דקודשה וריחו. ובלילה הראשונה לעול אברהם אבא רחימה, ולעול אמה יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ואומרים את הפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים. ואומרים את הפסוק, מזכירים להם שכתוב בתורה. ואחר כך בלילה השנייה לעול יצחק ולעול אמה אברהם, יעקב, משה. עד שבלילה האחרונה אומרים לעול דוד מלכה קדישה ולעול אמה אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף. וכך עושים כל אחת משבעה לילות של לילות הסוכה. למה? כי האושפיזים באים ונמצאים איתנו בסוכה. תראו, זה עוד מעלה ועוד מדרגה. אומר הרמ"ק רבנו משה קורדווירו, זה הטעם שבסוכות אומרים זמן שמחתן. הרי בתפילה אנחנו אומרים ותיתן לנו את יום חג הסוכות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, זמן שמחתנו. למה לא אמר זמן השמחה? מה זה זמן שמחתנו? אומר הרמ"ק שגם הצדיקים בשמיים שמחים איתנו. ואני אספר לכם מעשה שהיה, שמעתי אותו מראש הישיבה עליו שלום רבי עזרא עטייה. לפני 40 שנה הייתי ילד, שמעתי את זה מפיו. מעשה שקרה לפני 100 שנה בעיר חלב שבסוריה. בעיר חלב שבסוריה, שם היו הרבה גדולי עולם. הוא עצמו יליד העיר היה, רבי עזרא עטייה. הרבה גדולי עולם, עיר של חכמים וסופרים בלי סוף. היה שם רב אחד גדול, שהוא נפטר לפני כ-100 שנה, חי לפני 150, 160, הרב אברהם אנטבי. הרב אברהם אנטבי חיבר הרבה ספרים, כולם יושב אוהלים, אוהל ישרים, הכל אוהלים, אוהלים, אוהלים. מה אוהלים האלה עושים? הוא כתב את הספרים שלו ב6 חודשים. כל הזמן היה רק לומד, אבל 6 חודשים הוא כתב ספרים. מה היה הסיפור? הסיפור היה כזה, שהוא היה רב של סוריה. והוא היה ממנה את הדיינים ואת הרבנים, ואם שומע על איזה תקלה או איזה בעיה באיזה מקום, הולך מיד ומתקן את זה, הכל שיהיה מסודר. ופעם אחת קרתה רעידת אדמה ונחרבו הרבה בתים, אנשים בקחו, ואחרי תמיד רעש אדמה, אז יש אחריו גדים עוד של רעשים נלווים. אז הם עזבו את כל השכונות והלכו, כי הבתים התמוטטו, הלכו, גרו מחוץ לעיר באוהלים, עשו אוהלים וישבו שם. עכשיו אנשים, כל מקומות העבודה איבדו, מקומות הפרנסה, כל בלגן אחד גדול נהיה. אז הרב אומר, שמעו, זה הזדמנות, בואו תשבו, נלמד אתכם תורה. הוא ישב לימד אותם תורה. 6 חודשים היו יושבים באוהלים והרב מלמד אותם. עכשיו לא כל הזמן הם יכולים להיות, בשאר השעות ישבתי לכתוב, כי ספרים לא היה, לא כלום לא היה שם. אז הוא לקח נערות ודיו וקולמוס והיה כותב וחיבר את הספרים שלו. עכשיו איתו היה סיפור מאוד מעניין. בשבת שלפני סוכות הוא דיבר בבית הכנסת והזהיר את כולם לעשות סוכות ולשבת בסוכות. ואז לעשות סוכות זה לא כמו היום, יש סוכה לנצח או סוכה בן רגע, יש סוכת ילדים, סוכת אורחים, סוכה של פיצה, סוכה של מה לא. אז היה לבנות סוכה זה סיפור, אתה צריך מהנדסים וצריך נגרות, אתה צריך להיות קולבויניק, גם יש לך מכשירים, גם ללכת תחתוך עצים, לדעת איך להתחמק מהפקחים, איך להקות בגרזן, ואיך לבוא לבנות, ואיך לשים פה, והוא היה סיפור שלם. אז הרב דיבר על זה, אמר שזה מצווה גדולה. והנה, היה שם יהודי אחד, שהוא היה ספר בעיר. והספר הזה לפעמים היה, לפעמים מגלח לאנשים בתער. הרב הלך לזהיר אותו, אמר לו, תראה, חבל לך, יהיה לך מזה צרות, שלא יהיה לך מזה בעיות, עד שנתן לו תקיעת כף, שיותר הוא לא מקלח בטעם. הוא היה עם הארץ. להתפלל לא ידע, ידע נגיד רק פסוק שמה ישראל, שער התפילה היה בא לבית הכנסת, אבל הייתה לו אישה צדקת. אשתו הייתה אישה ששמרה מצוות, והיא ידעה לקרוא תהילים, להתפלל בי, הייתה מדריכה אותו, ככה לפעמים קורה. פעם זה כך, באיש, פעם זה האישה. היא הייתה המורה שלו. העיקר, הרב דרש, שצריך לעשות סוכות, וצריכים להיזהר, ולעשות סוכה, ולעשות סוכה. טוב, היא שמעה את הדרשה. והנה, ביום ערב סוכות, הוא עדיין לא עשה סוכה. ואיפה הוא? אנשים הולכים להסתפר. קראו לו עזרא אל-חלק. חלק בערבית זה גנח, מגלח. עזרא הספר. היא הלכה אליו לחנות כבר בעשר בבוקר. אמר לו עזרא, מספיק, סגור את החנות. לא עשינו סוכה, מה יהיה עדיין, איפה לשב. ולא עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, היא עמדה שם עד שהוא סגר את החנות. ואמר לו, הנה, הכנתי לך פטיש, גרזן, מסור, מה אתה צריך, יצא חוץ לעיר, תחתוך. והיא עומדת למטה ואומרת לו, תחתוך פה זכך, פה עמודים בשביל שנחזיק את הדפנות. והוא היה קצת ממהר, ואתה יודעים שמישהו עומד לך על הראש, בפרט אם זה האישה, אתה יודע, אף פעם אם אתה נוהג, אל תשים את אשתך לידך. היא כל הזמן תגיד, גיא מינה, כס בולה, לא דוד פה, היא תכניס אותך בתוך החנות, בתוך הקיר, תיזהר. זה מסוכן. אז היא עמדה, התחילה להגיד לו, תוריד את העץ הזה, תוריד את העץ ההוא, המסכן הזה, בום, פה נפצע ביד, פה ציפורן, פה נשרד, יצא דם. התחילה לצעוק עליה, תראה, זה בגלל הסוכה שלך. אמרה לו, לא, זה, תגיד, זה כפרה על עבוד אשם גנבות. השני, אשם גזרות. שלישי זה על חילול שבת, תגיד כפרת עוונות, והיה כולו פצעים, מסכן וגם משרד, טוב, הרגל, היד, מה לא, קיבל מכה חבטות בכל הגוף, נפל אחר כך גם מהעץ, מהעצבים, אמר לו, אין דבר, זה במקום סקינה, מה לא, מה עוד את ממציאה, שריפה רק לא היה שם, הכל היה, טוב, גרח את הכל, בא הביתה, ישב, הוא היה איש זריז, עכשיו העמיד את הסוכה, שם שכך, היה בסדר, היא שמחה, אמרה לו ללכת להתגלח, להתרחץ, והיא באה תלתה שדינים, היא כבר גמרה את הבישולים בבוקר, הכל היה מוכן, והתחילה להכין, עכשיו הוא ראה שהוא כולו פצוע, הלך רחץ את עצמו, ניקה את הפצעים, כן, כבר נהיה לילה, עוד מעט לילה, אני מבייש לבוא לבית הכנסת, מה עכשיו כבר, נהיה שקיעת החמה, אני נשאר בבית, לא הלך אפילו לבית הכנסת. טוב. תאר לך יהודי שלא הלך לבית הכנסת בליל סוכות, ותשמעו את ההמשך. והנה, בבית הכנסת, פללו מנחה, ועד שהגיע הזמן ערבית, הרב אמר כמה דברי תורה, פללו ערבית, גמרו, באים ללכת, כל אחד, שלום, תזכו לשנים רבות, מועדים לשיחה, יוצאים. והרב אברהם עמדי ביוצא, והפמליה שמלווה אותו, רבים אותו, פתאום הרב לא הולך לבית. הולך לשכונה אחרת בכלל. אמרו לו הרב, אומר, אתם אל תתערבו בעבודה שלי, אני יודע מה אני עושה. אני מכיר את הדרך, אל תעשה. והלך, הולך, טוב, לא הבינו. לא אמר לאף אחד, אפילו לבן שלו הוא לא גילה לאיפה הוא הולך. לא הבינו. הרב, הולך, הולך. עכשיו שהרב עובר, זו שכונה חדשה, נהיה רעש. כולם מציצים מהחלולות, ועכשיו בפרט בסוכות, כולם בחצרות, וקצעים בחוץ, כמעט ברחוב. אז כולם עושים, כל אחד בא ניגש לרם, ברכה, וכזה. הרב הולך, 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 הגיע לרחוב איפה שגר עזרא החלק. ואשתו, פתאום ראה, שמעה קולות וראתה המולה, יצאה חוצה, הנה הרב, וואי, בא לעזרא, עזרא, הרב פה, אומר לה, לא, 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 יבוא אליי, שלא יראה אותי. הוא הלך להתחבא, הרבה בבית. והנה הרב הולך, 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 מגיע ליד הבית של עזרא, אומר, איפה גר עזרא החלק? אומרים לו, פה, מראים לו. פעם רואה את הסוכה שלו, סוכה עכשיו טריה, עכשיו, אומנם היה קצת כתמי דם, אבל האישה כבר נקטה אותם. מסתכל, ועומד בפתח של הסוכה. עומד בפתח. אומר, אני רוצה את עזרא. הולכים אליו, אומרים לו, עזרא, הרבה, הוא מתחבא, אומר לו, אל תגידו שאני פה, התחבא בארון הבגדים. הוא מתבייש, הוא לא היה בבית הכנסת, אז הוא חושב שהרב בא, לתת לו מוסר, איפה היית, איפה חיכנו לך בית הכנסת. טוב, פתאום בסוף אומרים לו לא יפה, הרב מחכה, אומר תגידו לעזרה שאני מחכה לו, ואני בא שהוא יעשה קידוש, אני שומע את הקידוש ואני הולך לבית. טוב, אז נכנס עזרה, וואי, התחיל להתנפל לפני הרב, הרב נשק אותו, מחבק אותו, אומר לו, עתיד אל תכניס אותו לסוכה, אומר לו, יאללה, תגיד, או לא אושפיזין, או לא אושפיזין, הוא עשה קידוש, ברך בשב הסוכה, ברך שהחיינו, שתם ולא לגמר, הרב, בא הרב לצאת, הרב אומר לו, תדע, למה אני באתי פה? ותראה, כאן יש בחוץ 200 איש בחוץ מחכים, מה נשמע? אני קוראים לי אברהם, אני כל שנה שיוצא מבית הכנסת אני רואה את אברהם אבינו הולך איתי לסוכה שלי, אני רואה אותו, והנה השנה אני רואה שאברהם אבינו הולך לשם. אני שואל מה זה? אמרו לי, אברהם אבינו השנה הולך לסוכה של עזרא החלה. אז אמרתי, אם אברהם אבינו הולך לשם אני רוצה גם ללכת לשם, זכות להיות במחיצתו. והלכתי ובאתי עד לפה. עכשיו תספר לי מה היה. אמר, וואי, לא, רבה, לצחוק עליי, הרב. עכשיו, אני מעני, אני אדם פשוט, אני אפה. אמר לו, לא, אברהם אבינו אצלך היום. אז הוא הראה לו את הידיים הפצועות, הראה לו את הסוכה שהוא בנה במשך כמה שעות, והנה אישה הצדקת שבגללה הוא בנה את הסוכה הזאת. אמר להם, הרב אשריכם, ברך אותם בכל הברכות, הלך למקומו, הלך לביתו. פה תראו סוכה של אדם פשוט בישראל, שעושה אותה בלב שלם, עושה אותה לשם שמיים, תראו את המעלה של הסוכה. זה אחת המעלות שיש לנו בחג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החג הנפלא הזה, מיד אחרי יום הכיפורים. משה הגמרא אומרת על הפסוק, ויצא קין ביום ההוא שמח וטוב לב. ויצא קין בלפני השם. אין יוצא אלא בשמחה, יצא שמח, מלמד שיצא שמח. מה פירוש יצא שמח? הרי קין הרג את הבל הרוצח הראשון בעולם, ואת מי הרג? את האח שלו. יש דבר מכוער יותר מזה? יש דבר שפל יותר מזה? ובן עזרא שאל פעם, איזהו יום שבו נחרב רבע העולם? יום שמת הבל. היו ארבעה אנשים בעולם, אדם וחווה, קין והבל. הבל נהרג, רבע העולם מתו ביום אחד. אז קין רוצח, אבל מה? הוא עמד להתפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, הן גירשת אותי היום מלפניך ומפניך אסתר, והיה כל מוציאי ארגני ולבקש רחמים. וישם אדוני לקין עוד לבלתי יכות אותו כל מוצאו, ויצא קין מלפני אדוני וישב בארץ נוד קדמת עדן. עכשיו נהיה שקט. ויצא קין, אומרת הגמרא, יצא שמח. אנחנו יוצאים מיום הכיפורים, יוצאים שמחים, אין לנו את המסע של העוונות. מאיפה מי אמר שיצא שמח? יצא. פסוק אחר אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בפרשת שמות, הנה אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. הנה הוא יוצא ורעך ושמח. אז כשכתוב יוצא זה שמחה, כי בשמחה תצאו. אז ויצא קין יצא שמח. יוצא שקין יצא שמח מלפני השם. גם אנחנו אחרי כיפור יוצאים שמחים, ואז אנחנו באים לחג הסוכות ואומרים זמן שמחתנו, ובפסח אומרים זמן חירותנו, ושבועות זמן מתן תורתנו, ביום הכיפורים למחילה, לסליחה וכפרה, וכפר לו את כל עוונותינו, וכפר לו את כל עוונותינו. אבל בסוכות שמחתנו. למה? אחרי שנמחלו העולם. זה הזמן המתאים שאדם הולך וזוכה לשבת בסוכה. זה הסוד של הסוכה. הסוכה רומזת על העולם הזה, רבותיי. כל העולם הזה הבל. קודם כל, אדם כמה משקיע של הבית שלו. פעם עשו סקר בלשכה לסטטיסטיקה, שאדם צריך לעבוד 13 שנה כדי להגיע לדירה בישראל. 13 שנה זה בלי אוכל, בלי מים, בלי בזק, בלי כלום. משכורות של 13 שנה ממוצע דירה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, בנית דירה, יפה, יש לך וילה, יש לך קוטג'. אני פעם הייתי ב... איך קוראים לזה? ליד חיפה. מתחיל בעין, לא איזה... אתלית. אתלית. הייתי שם באתלית, והיה שם אזור של בני ביתך. לפני איזה 15 שנה, כדי לתת שם דרשה. יצאנו אחר כך, היה שם כל מיני בניינים, בית אחד כמו אונייה. מה זה אונייה? חשבתי שאני בנמל, אבל לא, זה בניין כמו אונייה. היה בית שני, המשכנו לסוף הרחוב, בית כמו מטוס. עשה את זה דגם של מטוס, עם כנפיים וזנב, רק מנוע לא היה שם, שכחו לשים מנוע. אחר כך, אומר לי הרב, מה, אני רואה שאתה מתעניין? אני אומר, כן, זה כל דבר לומדים. אז אמר לי, הרב, בוא תראה פה, הנה בניין שבונים אותו, היה כמו צוללת. מה העניין? אומר, זה בנה בית, זאת אומרת, הליקופטר, יודע מה, ראה שהשכן שלו ממול בונה כמו מטוס, פרק את הבית, והביא אדריכל אחר ומהנדס חדש, והכל, ועושה בית כמו צוללת. הכל יהיה, העיקר הוא יהיה שונה מאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה בונה בית כמה? 500,000? 2,000,000? אני יודע כמה כל וילה. תעזוב את הבית הזה ותשב בסוכה ששווה 100 שקל, 200 שקל. שתדע שהחיים בעולם הזה הם זמניים והם הבל. שאדם לא לוקח איתו מפה כלום, רק מצוות. לכן צוותה תורה שבחג הזה, החג הזה, העשירים והעניים אותו דבר. למה? העשיר כל השנה קרה בגילה שלו, ברעיתים שיש לו, בכלי כסף וכלי זהב וכו'. אבל בסוכות כולם יושבים יחד באותה סוכה. אצליפו פעם הרב לוי יצחק מברדיצ'ו ברב השלום, שהוא היה מכניס לסוכה שלו כל מיני אנשים. אז היו הרבה עניים באים, יושבים שם, אוכלים, שותים, לפעמים מפרעים וישנים שם. אז היו מפרעים לתלמידים שלו ולאנשים המכובדים שהיו באים לרב. אז יום אחד, אחד מהם קץ בזה, אמר, הרב, מה זה? אני יושב פה כאן, נחל פה כבר כמה ימים. עכשיו היו מגיעים לתפוס מקום לפני סוכות, כמו במירון ורק בעומר. אז באים לפני כן כבר, מתנחלים שם. אז אמרו לו, הרב, מה זה? אולי בוא נעשה סדר לזה. אומר לו, אני לא מסכים, תשאירו אותם שיבואו אליי. הוא אומר, הרב, מה יש בזה? אומר, אני אסביר לכם. אני קוראים לדבי יצחק, אחרי 120 שלי, אני אעלה לשמיים ואני אשב שם. אז יש סוכה של אברהם אבינו, אני רוצה לבקר, להיכנס לראות את הסוכה של אברהם אבינו. ופתאום סוכה של משה רבנו, ויש שם סוכה של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי נחמן בן זכאי, רבי אליעזר הגדול, חסרים גדולים. אז אגידו, מי אתה? לבי יצחק, צא מפה, זה למיוחדים, זה סוכה לאנשים מיוחדים, זה התלמידים של רבי שמעון פה. פה רק התלמידים של רבי נעזר בן עזריה, פה רבי נעזר בן ערך. אז אני אגיד, לא, אני לבי יצחק, בסוכה שלי הכנסתי גם אנשים פשוטים, גם עניים וערכי פרחי, אז יתנו לי להיכנס עליהם שם. מידה כנגד מידה, כל העניינים בעולם, תדעו, זה מידה כנגד מידה, כל מידה אותו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אז מכאן רואים מה זה מעלה של סוכה. לא רק זה, הגמרא אומרת, זה סוכת אורו של לוויתן. מי שיושב, כל היושב בסוכה בעולם הזה, זוכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, שנאמר, התמלא באורות סוכו. מה זה תמלא באורות סוכו? תמיד, תדעו, כל מקור, מנהג של ישראל, יש לו שורש. חייבים למצוא את המקור. למה מקשטים את הסוכה? קשוטים, אורות. אז הייתי רוצים, זה לי ואלוהו, ואני יודע, וכל מיני זה, ולנאות המצווה, והילדים מביאים מהגן, כל אחד מביא את הדף ואת הדגן שהוא קיבל, וזה תולים בסוכה, שימה אושפיזים. אבל מה הסוד? מה יש בסוכה שמקשטים? מאיפה זה יצא? גם פעם, תראו, בדורות הקודמים, היו שמים שטיחים, או כל מיני מפות רקומות, היו תולים. יותר מזה, בחוץ לארץ, בכל המדינות, המזרח, היו לוקחים את הפרוכות של ארון קודש, יש דיונים בהלכה, אם זה מותר, הרי אסור. הפרוכת הזאת היא מיועדת לארון קודש. מה אתה עושה איתה? אתה שם אותה בסוכה, תולה אותה, בסוכה של הרבנים. אז השדה החמד יש לו תשובה על זה, הוא כותב, שכיוון שזה היה מנהג המדינה, 500 שנה כך עושים, אז מראש כשאנשים תורמים פרוכת לבית הכנסת, הם יודעים שהם קונים את הפרוכת, שהיא תהיה מיועדת גם בשביל סוכה. אז זה מועיל. או יש פרוכות שהיו עושים לחתנים, שחתן היה חתן וכלה הייתה כלה, אז חתן בא לבית הכנסת, לא יפה שהוא יושב במקום כיסא סתם דגים. מי יודע שזה חתן? צריך להושיב אותו באפיריון. אז האפיריון היו עושים אותו מהפרחות של הספר תורה. למה? לב בדין מתנה עליהם. כלומר, ביום שתרמו את זה, ביום שהקימו את זה, עשו את זה בשביל זה. אז עכשיו מה הסוד? הסוד הוא זה שהלוויתן זה לא איזה דג שציירים לך על השלט של החנות דגים קוראים לוויתן. זה לא לוויתן, זה לוויתן, זה אפילו לא פרפר של לוויתן, זה כלום, ניתוש. הלוויתן הגדול נמצא במעמקי האוקיינוס שאף אחד עוד לא הגיע עליו. מה כתוב עליו? שהוא שותה 100,000 נהרות ביום אחד, שותה את כל המים שלהם. ישמח כי יגיע ירדן אל פיהו. תראו באיוב שם, תמלא בעורות סוכו צבצל, איזה דברים כותב שם על הלוויתן. זה מבהיל, הרי מי ביקר שם? אתמול קראנו יונה הנביא הלך לבקר אותו, את הלוויתן. הוא המלך של, של כל החיות שבים, והוא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות איתו שמחה גדולה. הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים, זכר ונקבה, כל מעשה בראשית זה זכר ונקבה. את הנקבה הרג אותה הקדוש ברוך הוא, מנח את בשרה לצדיקים לעתיד לבוא. והלוויתן הזכר נשאר כעת, ואיתו עתיד להיות שמחה גדולה. מה זה איתו? למה? כי השטן יונק ממנו. ביום שהקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע ואת מלאך המוות ומבטל, אז יש משחק עם הלוויתן. בירקות שמעוני כתוב, כל מי שביטר פה בעולם הזה, היה איזה ערב, היה איזה תיאטרון, הייתה איזה הצגה, הגיע איזה משוגע מארצות הברית, מהולנד, לא יודע מאיפה, עשה איזה הופעה, ואתה לא הלכת, אז בכל אומר, אין בעיה, אתה תהיה כרטיס ביציע של המוזמנים המכובדים עם המשחק עם הלוויתן. משחק שאדם לא ראה בימי חייו. לא היה כתענוג הזה. איך הלוויתן ושור הבר הם רבים זה עם זה. והסוף הלוויתן עם הזנב שלו, הוא חד כמו סכין, שוחט את שור הבר. שור הבר מכה אותו, כשהוא עוד פצוע, מכה אותו, נוגח אותו, ואז את בשרו של הלוויתן אנחנו אוכלים, כל אחד מאיתנו, והטעם שלו זה טעם שאין לו היה מעולם ארוחה כזאת, טעם של תענוג כזה, ככה רשב"א כותב במסכת תשוקה. מין תענוג שאי אפשר לתאר אותו. ואחרי האכילה של הלוויתן לא נהיה עוד רעבים. ויין ישן שמשומר בענבה מששת ימי בראשית, אתה יודע מה זה? אתה שותה כוס כזה, אתה רואה לא רק מעבר לאוקיינוס, מעבר לרקיע, את הכל. ואחרי זה אוכלים בשר של שור הבר, שור הבר והלוויתן, ואז יש מנוחה שקטה. מה עושה הקדוש ברוך הוא אחרי שנותן לנו? יש מעלית, תשובת המעלית, הרב חידה מביא אותה. מעשה באיש אחד שהיה צריך כסף, הגיע אחד והיה צריך כסף. מה עשה? עמד בשוק, אמר, מי מוכן לקנות את הכרטיס של האוכל שלי של הלוויתן? מכר את זה בשמונה זהובים, שמונה לירות זהב. קיבל על זה, אמר תחתום לי, חתם. בא לפני המערית, אמר, הוא לא, זה לא מכירה ולא קנייה, זה לא שלו, מה זה, זה כרטיס שלו, זה אישי שלך, אתה חושב? זה הקדוש ברוך הוא מזמין. תביא אותו את זה שמחר לבית דין, תביא אותו לבית דין, נתנו לו מלכות, 40. אמר, על מה אני מקבל מלכות? אומר, ביזית את הסעודה שהקדוש ברוך הוא נותן לך בשביל 8 דינרי זהב, נגיד 8,000 דולר. מחר את הסעודה שלו בלוויתן. זה לא עניין של סחר מכר, זה לא שלנו. מוכרים ארונות, קונים מצוות, זה לא הולך, לא הולך ככה. בתשובת מרשם, שזה לא תופס. קיצור הדברים, איפה היינו עם הלוויתן עם הסוכה? אחר כך לוקח הקדוש ברוך הוא את האור שלו ועושה ממנו סוכה אחת ענקית. אתם יודעים כמה נכנסים שם? 7 מיליארד איש. כל המתים שיקום בתחיית המתים, איפה הם יהיו? מיידנק, זה איך קוראים לו, שבנה להם זה אוהלים, אוהל של 5,000 איש, זה האוהל הכי גדול בעולם. אז יבוא הקדוש ברוך הוא ויעשה מהלוויתן עכשיו מה יהיה שם? אומר הרשב"א שבאור של הלוויתן יש כאלה קישוטים ותמונות נאות משגעות שאי אפשר לעמוד על טבעם. התענוג, מי שיושב בצל של האור של הלוויתן, יש לו כל מיני קישוטים, והקישוטים הם לא עומדים, הם כל הזמן זזים, ואין שנייה אחת דומה לשנייה השנייה. אז כל הזמן אתה רוצה להסתכל. אז כמו שכתוב במדרש, מה עושים המתים בעולם? לא משעמם להם שם? תראה בבית הקברות, אבל משעמם. אבל הם המתים, מה קורה איתם? בא אחד אמר לי, אבא שלי מת לפני 25 שנה, הוא לא בא אליי אף פעם בחלום. אמר לי, אתה חושב שאבא שלך משועמם, אין לו מה לעשות, רק לבוא אליך? אומר, אז מה? אומר, אבא שלך, אתה יודע מה יש ברקיע שם? כל שנייה הם רואים שם תענוג אחר. אז הם מרותקים, הוא מרגיש הרגע הוא נפטר. אז כל הזמן הם רואים שם את האור הנפלא, הנצחי הזה, התענוג, שעין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. איך אומר דוד המלך, הנה לדעת כי יצפנן בסוכם, מה בסוף הוא אומר? אחת שאלתי מאת אדוני אותה, וכשבתי בבית אדוני כל חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. זה אחרי המיטה, אחרי הפטירה. לחזות בנועם השם, זה מין תענוג שאי אפשר לתאר, ואין שום דמיון בעולם שלנו לזה. זה יהיה בלוויתן. זה השכר של מי שיושב בסוכה. כן אומרת התורה בסוכות, ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. הרי יש לנו את ארבעת המינים, שהם רומזים לאיברים של האדם, שאחרי יום הכיפורים שהתקדשנו והתארנו, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, לכו תקנו את ההדסים, הדס רומז לעיניים, תשמור את העיניים שלך. ותיזהר שהעיניים לא יתקלקלו ולא יראו דברים שאסור לראות. אחר כך תקנה אתרוג, אתרוג נומה ללב, שיהיה לך רק מחשבות טובות בלב. הלב אם חס ושלום יש שם רישרוש קטן או חולי קטן, מיד הרופאים כולם עובדים על הרגליים. ככה האתרוג, אנחנו שומרים אותו מכל משמר, הוא צריך להיות נקי וצח וצלול, שלא יהיה בו שום קטן ושום רבה ושום פגם. זה האתרוג. אחר כך יש לנו את הלולב, שהוא דומה לחוט השדרה, שתיזהר שהגוף שלך יעשה מצוות, התנועות, כל התנועות של הידיים והרגליים וכל האיברים, זה תלוי בחוט השדרה, שאדם יזהר שכל מעשה בעולם יהיו טובים. בסוף השפתיים, הערבה דומה לשפתיים העלה, שאדם ישמור פיו מלדבר דברים אסורים. לוקח את כל ארבעת המינים האלה ומנענע אותם לכבוד השם יתברך. ומה יש סגולה בארבעת המינים? מדרש אומר שכל מלאך, כל עשב יש לו מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל. כל סוגי העצים, כל האילנות והפירות, וגם אילנות סרק, יש להם מלאכים הממונים עליהם, שהם משקים אותם ומגדלים אותם. ביום שהמלאך עוזב, הצמח מת, נובד. זה יעזור. גם החייאה לא יעזור. אבל ארבעת המינים אין להם שום שר. איך אמר הפסוק? אמרתי אעלה בתמר, אעלה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. ארבעת המינים זה הקדוש ברוך הוא ישירות משפיע עליהם, והוא נמשל להם. הלולב זה עץ תמר, צדיק כתמר יפרח, הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק כתמר יפרח. האתרוג פרי עץ הדר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה ממקומו. אז זה הוד והדר. הערבה סולו לרוכב בערבות, ביח שמו ואבזו לפניו. שאר ההדס, אומר הנביא, ראיתי את השם בעיניו עומד בין ההדסים. אז הקדוש ברוך הוא נמשל לארבעת המינים. לוקחים את ארבעת המינים האלה, שהם רומזים להיות כבבקה. הוא ההדס, שחת האותיות, אחר כך הערבה, זה האות ה, אחר כך שלולב, זה האות וב, והאתרוג, זה האות ה האחרונה. לוקחים אותם, את כל ארבעת המינים, מחפרים על כל העוונות שעשינו, סקינה, שריפה, הרג, הנק, ארבעה מינים, כנגד זה ארבע אותיות הוויה, ובזה הכל נשלם. ואם אדם עובר את סוכות בשלום, אז הוא יודע שהשנה מוצלחת שבמוצלחים. אבל עיקר העיקרים, רבותיי, לבקש על השכינה הקדושה שנמצאת בגלות עם ישראל. לבקש על כל עם ישראל שיהיה רק טוב לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. לבקש שהשנה תהיה שנת גאולה. למה? אם אנחנו כל הזמן מבקשים רפואה וברכה, אז אנחנו מבקשים רק דברים, פרטים קטנים. תבקש את העיקר. אם משיח יבוא, כמו אומרת, אז העקרות נפקדות, אז הכלכלה טובה, הבריאות איתנה, מוות אין בעולם, ממנה אין צרות, אין איסורים, אין כלום. יש רק שפע, שקט ושלום ושלווה. אז זה העיקר העיקרים, זה יהיה מגמת פנינו. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועליכם, שיגזור עליכם גזרות טובות, מכל מיני מקטרגים, ועליכם ועלינו יגזור גזרות טובות, שנחתם בהושענא רבה גם בחתימה טובה ובדקה טובה לשמיני עצרת, תזכו לחיים טובים. ושוב נזכיר את הספרים, מי שרוצה במחיר הקרן, יש עדיין ספרים. השם יברך אתכם בכל מילת המיטב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.